אנחנו התחלנו ללמוד השבוע את ספר במדבר. אנחנו נמצאים בפרשה הראשונה של פרשת במדבר, שהספר כולו, כידוע, יש לו כינוי מיוחד, נקרא בשם ספר הפקודים, מכיוון שבספר הזה, ספר במדבר, מדובר על המניין, על המפקד שהקדוש ברוך הוא מנה את בני ישראל. הספר מתחיל עם הציווי שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שיקח את הוא והארון, קחו איתם את כל נשיאי ישראל, מביא גם את הרשימה של כל נשיאי ישראל, והם היו אמורים למנות את כל עם ישראל. התורה מפרטת גם כל אחד ואחד מהשבטים, כמה הייתה האוכלוסייה, מה היה הגודל של כל שבט ושבט, אחר כך מה הסיכום של כל השבטים גם יחד. ואחר כך, כשהתורה מביאה את כל סך הכל של כל השבטים, היא מגיעה בפסוק האחרון ואומרת, והלוויים למטה אבותם לא עוד פקדו בתוכם. זה פסוק שכתוב בפרשה, שהלוויים לא נמנו ביחד עם כל עם ישראל. אחרי שהתורה אומרת הפסוק הזה, והלוויים למטה אבותם לא עוד פקדו בתוכם, מיד אחר כך ממשיכה התורה ואומרת, וידבר השם אל משה לאמור. באה אמירה חדשה. מה בא באמירה חדשה? אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. זה בא ציווי חדש. הציווי החדש בא ואומר שאת שבט לוי לא ימנו ביחד עם כל שאר עם ישראל. זה פסוק שעליו אנחנו נדבר. מה אומר רש"י על הפסוק הזה? רש"י מצטט מהפסוק את ההתחלה, את המילים, ואומר, אך את מטה לוי לא תפקוד. רש"י מצטט את המילים הללו, ומה רש"י מסביר לנו? רש"י אומר ככה, כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה לבדו. רש"י מסביר לנו למה, כאשר הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את כלל עם ישראל ומנו כבר את כל השבטים, למה שבט לוי צריך להיות בנפרד, במניין שונה ומנפרד מכל שאר השבטים? אז רש"י אומר, דבר ראשון, מכיוון שמדובר כאן בלגיון של מלך, מכיוון שמדובר כאן בצבא של המלך, אז לכן הצבא הזה של המלך הוא כדאי, הוא ראוי להיות נמנה לבדו, צריך שיהיה לו יחס מועדף, יחס מיוחד. אי אפשר להכניס את לגיון של מלך ביחד עם כולם באותו יחס שווה. זה דבר ראשון שאומר רש"י. דבר שני, מה אומר רש"י? דבר אחר, צפה הקדוש ברוך הוא שעתידה לעמוד גזירה על כל הנמנים מבין 20 שנה ומעלה שימותו במדבר. הרי עם ישראל, זה נלמד שאנחנו יודעים כבר מספר שמות, שעם ישראל הרי עשו את חטא העגל. ואחר כך, כשהייתה הגזירה שכל אלה שהם נמנו מגיל 20 שנה ומעלה, כולם ימותו במדבר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, הידוע שכשגזירה חלה על הכלל, אז יש מושג שהיא לא, אין הבחנה בין, כן, בין צדיק לרשע. יש חלילה גזירה על הכלל, אז כולם יכולים חלילה להיכנס בעניין. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר, אל יהיו אלו בכלל. שבט לוי לא יהיו ביחד עם כלל עם ישראל, שכשחלילה תחול גזירה על העם, אז שבט לוי גם יהיה בפנים. למה? לפי שהם שלי, שלא טעו בעגל. שבט לוי, הם לא היו בכלל בחטא העגל, אז לא מגיע בכלל שהם יהיו קשורים לאותו עונש כמו כלל העם, אבל כדי שחלילה הגזירה לא תחול עליהם, אז מלכתחילה הוא מנע אותם בנפרד ואז הם בכלל לא קשורים לגזרה הכללית על כל הנמנים מבין 20 שנה ומעלה. זה מה שרשי אומר. בעצם רשי אמר לנו כאן שתי סיבות למה שבט לוי נמנה לבד. נקדים מילה אחת. זה ששבט לוי בכלל מונים אותו, כי הרי לא למדנו עד פה שמנו את שבט לוי. מנו את כל השבטים, ועדיין לא למדנו שמנו את שבט לוי. זה ששבט לוי בכלל מונים אותו, אז זה רשי לא צריך לומר, זה פשוט שצריך למנות את שבט לוי גם. למה? כי רשי כבר אמר בתחילת הפרשה ממש, שכל המניין של עם ישראל יש לו ביטוי של חיבה. כמו ילד קטן שמקבל חבילה של ממתקים, חבילת סוכריות, אז הוא כל הזמן מונה כמה יש לו, כי הוא מאוד אוהב את הממתקים שלו. אדם שהוא ברמה שיש לו כסף, שכסף מדבר אליו, אז הוא מונה, מסתכל מפעם פעם, מוציא דף חשבון, לראות מה קורה בבנק, כמה יש לו, הוא רק אוהב לדעת את המספר של מה שיש לו. כביכול הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל, אז הוא מונה אותם, ככה רשי אמר בתחילת ספר במדבר. אז אם הוא מונה את כל עם ישראל, כי הוא מחבב אותם, אז אין לנו שום ספק, ברור הדבר ששבט לוי, שהם השבט המיוחד, אז בוודאי ובוודאי שהם מחביבים לפניו, אז ודאי ובוודאי שהוא מונה אותם. אז עצם הדבר שהוא מונה אותם זה ברור לנו. אבל קשה לרשי, למה הוא מונה אותם לבד? למה הוא לא מכליל אותם בכלל השבטים? גם מלכתחילה כשהביאו את נשיאי השבטים, אין שם נשיא שבט לוי שהוא יהיה ביחד עם כולם. וגם אחר כך שמבין את הפירוט של כולם, הם לא נמצאים שם בכלל. בהמשך נלמד שמנו אותם. רשי בא להסביר למה שבט לוי ייחודי שהוא נמנה לבד. אז למדנו שרשי הביא לדבר שתי סיבות. סיבה אחת בגלל שהוא לגיון של מלך, וסיבה שנייה כי הקדוש ברוך הוא רוצה להציל אותם מהגזרה של שחלילה לא יחול עליהם שימותו במדבר.
כלומר
שהלוויים כן בסופו של דבר התפקדו, רק לא בתוך עם ישראל, ועוד מעט נראה בעניין הזה יותר פרטים.
מה שכתוב קודם, והלוויים לא התפקדו בתוכם?
השאלה בדיוק.
לא שלא היה בכלל, אלא
ש... ברור שהיה. השאלה היא אבל, עד פה הבנו מה רשי אומר. מה רשי אומר? למה שבט לוי נמנע לבד? סיבה א', סיבה ב'. השאלה שאנחנו רוצים כרגע לשאול, רשי בכלל לא היה צריך להסביר בכלל שום דבר. מה בכלל... ידוע הרי למדנו הרבה פעמים שרשי כשהוא מתעכב על פסוק, על מילה, הוא לא בא להביא פרשנויות מהידע הכללי שיש לו. יש לו ידע, אז הוא מביא לנו, מאמיץ עלינו ידע. ברור שלא זו המטרה של פירוש רשי על התורה. רשי כשהוא בא לפרש, אז רשי אמר בתחילת ספר בראשית כמה פעמים שהיד שלו בפרשנות על התורה נתן לעצמו מטרה להסביר כל דבר שיש בו קושי בהבנה של פשוטו של מקרא. זה היעד של רשי. לכן כל מילה שרשי אומר, כל פרשנות שהוא מביא, הוא בא לענות כאן על איזה קושי שבלי הפרשנות הזו קשה לנו להמשיך הלאה. מה בכלל קשה פה ברשי? שאם הוא לא... זה מאוד מעניין לשמוע ששבט לוי הוא לגיון של מלך. דברים יפים, זה מדרשים יפים. אבל אם רשי לא היה אומר כלום, היה משאיר את הפסוק, ולא היה מתייחס לפסוק, ולא מתעכב, ולא מסביר שום דבר. מה לא היה טוב? מה היה קשה פה? מה לא היה מובן כאן שרשי בכלל צריך להתעכב? אז קודם כל, פשוט להבנת דברי רשי, אז הרבי מסביר שקודם כל, לרשי היה קשה כאן סגנון, הסגנון של התורה. אם התורה הייתה רוצה לכתוב ששבט לוי הוא ייחודי, שמונים אותו לבד, הייתה התורה צריכה לכתוב את זה בסגנון חיובי. הייתה צריכה לכתוב, הידבר השם אל משה למור, פקוד את שבט לוי לבדו, כך וכך, בסגנון חיובי. למה התורה פותחת את זה בסגנון שלילי? התורה פותחת והידבר השם אל משה למור, אך את מטה לוי לא תפקוד. יש כאן ציווי על שלילה? הציווי צריך להיות על משהו חיובי. למה התורה מדברת בסגנון שהוא כאילו שלילי? והאמת היא שכשאנחנו מגיעים בהמשך של הפרשה איפה ששמה יש את הציווי למעשה למנות את שבט לוי, כתוב בפרק ג' פסוק י' ד', וידבר השם אל משה במדבר סיני לאמור, פקוד את בני לוי לבית אבותם, למשפחותם. ציווי בסגנון חיובי, תיקח את בני לוי, תספור אותם, ונראה כמה יש. אז שמה זה כתוב בסגנון חיובי, זה מצוין. אבל כאן, התורה כתבה את זה בסגנון שלילי. ויהיה ודבר השם אל משה, אחת מטה לוי לא תפקוד. זה מה שקשה לרשי. על זה בא רשי ואומר שבסגנון השלילי בעצם תמון אמירה חיובית. מה בעצם התורה מתכוונת לומר? שבט לוי לא ימנה, לא שהוא לא ימנה בכלל, שהוא לא ימנה ביחד עם כולם. למה? כי הוא מיוחד, כי הוא לגיון של מלך, כדי שלא יהיה עליו את הגזרה. זה בעצם מה שהיה קשה לרשי, וזה בעצם מה שרשי ענה. עד כאן בעצם למדנו כרגע פסוק, פירוש רשי, הבנו מה השאלה, הבנו מה התשובה, זה בעצם מה שקורה פה. אבל אם זה היה כל פירוש רשי, בזה זה היה מתחיל ובזה זה היה נגמר, אז רשי לכאורה יש כאן כמה דברים לא מובנים. דבר ראשון, מה כתוב בפסוק? אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל. מה הנקודה של דברי רשי? לכאורה צריך לחבר את המילים אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל, זה הרי משפט אחד. אם אומרים רק את המילים האלה, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואני עוצר פה, מה אפשר להבין? אך את מטה לוי לא תפקוד, אל תמנה. הרי לא זה מה שרשי אומר. הרי רשי אומר לנו שהם כן נמנו, רק מה? הם לא נמנו ביחד עם כולם בגלל שתי סיבות. אז לכאורה רשי היה צריך לכתוב או שהיה מעתיק את כל הפסוק, או לכל הפחות היה כותב אך את מטה לוי לא תפקוד וגומר, כמו שהרבה פעמים רשי כשהוא רוצה לרמז שהוא מתייחס לכל הפסוק, אז הוא מביא את ההתחלה וגומר, ודיינו אני מתכוון לפסוק בשלימותו, ואז להגיד את הפרשנות. אבל אצלנו בפסוק רשי לא הביא את כל הפסוק, הוא גם לא רמז שהוא מתכוון לכל הפסוק. הוא העתיק מהפסוק רק את המילים האלה, אך את מטה לוי לא תפקוד, ואת זה הוא מסביר. אם באמת רשי מתכוון להגיד את הצד החיובי שהם נמנים אבל לא בתוך בני ישראל, אז למה לא הביא את ההמשך? זה דבר אחד תמוה. דבר שני, אם רשי קשה לו סגנון שלילי, קודם בתחילת השיעור הבנו שהפסוק הזה אך את מטה לוי לא תפקוד, איפה הוא כתוב? בפרק א', בפסוק ממתת. ואמרנו ששתי פסוקים לפני זה בפסוק ממזיין, מה כתוב? והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם. אז התורה כבר אמרה שני פסוקים קודם שהלוויים לא נמנו בתוך בני ישראל. אז שמה אם רשי קשה לו סגנון שלילי על הלוויים, אז רשי צריך לכתוב את השני פסוקים קודם. והלוויים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם, אז היה שם רשי צריך לעצור ולהגיד למה הם לא התפקדו בתוכם, משתי הציבות הללו.
יכול להיות שצריכים להגיד בשביל שלא חשבו שהמניין ש... התורה מונה כמה זה בני ישראל.
ואותם לא. למה אותם לא? מה הסיבה שלא? אז רשי היה צריך להגיד שם את הסיבה, למה לא?
ציון מעניין.
זה עצמו תמוה. מה איתם? למה הם סוג ב'? הם לא עם כולם סוג ב'? רשי שם היה צריך להתאר. שם רשי לא מתייחס בכלל. שתי פסוקים אחר כך כתוב לכאורה אותו סגנון. אך את מטה לוי לא תפקוד, משהו סגנון דומה. פה פתאום רשי מתעורר. מה קרה לשבט לוי? אז הוא מתן סיבה ראשונה, סיבה שנייה. שני פסוקים קודם שתקת, לא אמרת כלום. השאלה השלישית שנשאלת, רשי כשיש לו שאלה, ונגיד יש לו אפשרות לענות 10 תשובות. כי יש במדרשים ריבוי תשובות. רשי לא יביא לנו את כל התשובות, הוא לא מביא לנו את כל האפשרויות שיש בעולם. רשי בעיקרון מביא לנו רק את מה שרלוונטי להבנת הפסוק פה. למה רשי מביא שתי תשובות? למה לא מספיק את התשובה הראשונה? התשובה הראשונה היא תשובה מספיק חזקה ויפה. התשובה הראשונה באה ואומרת, שבט לוי הוא מיוחד כי הוא לגיון של מלך. זהו? במיוחד שהתשובה השנייה היא קצת רחוקה מהפשט. זה משהו מדרש, הקדוש ברוך הוא יודע, הוא הולך עוד מעט להביא גזרה, אז הוא רוצה שהם לא יהיו בגזרה. רש"י אומר תשובה פשוטה, לגיון של מלך, והלגיון של מלך הוא מיוחד. למה בכלל הוא מביא את התשובה השנייה? פה אנחנו נלמד בעזרת השם, קודם כל נבין את פשוטו של מקרא ונבין את רש"י, אבל בעיקר נגיע אחר כך להבין את היינה של תורה, את הסוד המעניין שתמון בפסוק הזה. אבל קודם כל נבין את הפשוטו של מקרא בצורה מאוד מעניינת. רש"י, מה שבעיקר קשה לו בפסוק הזה, למה התורה משתמשת בשתי ביטויים שונים באותו פסוק? מה הפסוק אומר? אך את מטה לוי לא תפקוד, ביטוי אחד, ואת ראשם לא תישא, ביטוי שני, בתוך בני ישראל. מה זה לא תפקוד ומה זה לא תישא? לכאורה זה אותו משמעות. כשהתורה רוצה להגיד למנות את היהודים, כי תישא את ראש בני ישראל, מה זה כי תישא? לכאורה במובן למנות אותם. מה זה תפקוד? מלשון מפקד, למנות אותם. למה התורה משתמשת בשתי לשונות? אך את מטה לוי לא תפקוד ואת ראשם לא תישא. אז עוד לפני שרש"י ניגש להסביר, אז בואו נבין, ננסה להבין לבד. מה?
את ראשם לא תישא.
מה ההבדל בדיוק? מה ההבדל בין תפקוד לתישא? קודם כל, מתוך הבנת פסוקי התורה עם פירושי רש"י, ברור לנו שפירוש המילים תפקוד ופירוש המילים תישא זה שתי פירושי מילים שונים. מה ההבדל? תפקוד זה מלשון לספור, פשוט 1, 2, 3, 4, זה תפקוד, כמו מפקד, מפקד אוכלוסין, פשוט סופרים. תישא את ראש זה תביא לנו את הסך הכל, תביא לנו את המניין הסופי. זה הבדל בין תפקוד לבין תישא. אבל השאלה נשאלת, למה באמת לא כתוב בפסוק רק את אחד משניהם? למה התורה לא אומרת לא תפקוד בתוך בני ישראל, או רק את הביטוי לא תישא בתוך בני ישראל? למה צריך את שניהם? אז פה רש"י אומר דבר מאוד מעניין. רש"י בעצם מגלה לנו פירוש מאוד מעניין על הפסוק. ולפני זה בואו נקדים את המאוחר, שנלמד בעזרת השם בהמשך הפרשה איך באמת מנו את בני שבט לוי. קודם כל, בני שבט לוי, התורה מצווה את משה רבינו שהוא רוצה לדעת כמה יש, לא כמה מבני 20 ומעלה, כמה יש תינוקות מבני חודש ומעלה. כל התינוקות שמעל גיל חודש אמורים להיכנס במניין של שבט לוי. בא משה רבינו לקדוש ברוך הוא ואומר לו, איך אני יודע כמה תינוקות? מה, אני אכנס לתוך כל האוהלים? תינוקות נמצאים בחדר עם האמא, תינוקות קטנים, אני אכנס לתוך כל אוהל ואוהל לבדוק מה ש... מילא כשצריך למנות אנשים בני 20, אז זה יותר קל לדעת, אבל תינוקות זה לא נעים, זה לא צנוע, זה לא מתאים, איך אני יודע? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו דבר מעניין, אתה תעמוד על פתח האוהל, וכל אוהל ואוהל שתגיע של משפחה יהודית של שבט לוי, איך שתגיע לפתח האוהל יצא בת קול ותגיד לך, פה באוהל 20, תמשיך לאוהל הבא, שמה 5, שמה. הוא הלך עם דף ורשם לפי הבת קול, הוא לא צריך להיכנס פנימה ולמנות, אלא הבת קול פשוט הודיע לו את הסיכום כמה יש. אצל היהודים איך ידעו כמה יש? אצל היהודים כל אחד היה צריך לתת מחצית השקל, ואספו את כל מחציות השקל, רק מבני 20 שנה ומעלה, אספו את כל מחציות השקל, ואז פשוט ידעו כמה. יוצא עם כך שיש הבדל מאוד מהותי בין צורת הספירה של כל עם ישראל לצורת הספירה של שבט לוי. אצל שבט לוי זה לא בא בספירה של אחד 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 כמו שהיה אצל כל עם ישראל. וזה בעצם אומר לנו רש"י, אתה יודע מה? את הפסוק הזה אפשר לקרוא בשתי צורות. אפשר לקרוא את הפסוק בצורה כזו, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל. דהיינו, ששבט לוי תספור, אבל לא תספור אותם בצורת הספירה שסופרים את בני ישראל, אלא תספור אותם בצורה אחרת. אפשר אבל לקרוא את הפסוק בצורה אחרת, אפשר לקרוא את הפסוק ככה, אך את מטה לוי לא תפקוד, סימן קריאה, את שבט לוי לא סופרים בכלל. זה שאתה יודע את המניין שלהם, זה לא נקרא בכלל מפקד. זאת אומרת, אפשר להתייחס לשבט לוי בשתי אופנים. אפשר להגיד שבט לוי נמנע אבל הוא לא נמנה באותו שיטה שכולם נמנו, אלא בשיטה שונה. ואפשר להגיד ששבט לוי לא נמנה בכלל, זה לא נקרא נמנה, זה לא מניין בכלל, זה לא היה מפקד בכלל, זה היה סך הכל, אבל הוא לא נמנה. אומר רש"י, מה נכון מבין שני הפירושים? שניהם נכונים. הפסוק הזה זה דו משמעותי. אפשר להבין את הפסוק בשתי אופנים. אפשר להבין אותו, אך את מטה לוי לא תפקוד נקודה, ובזה נגמר אמרה אחת בפסוק, ואחר כך באה אמרה שנייה, ואת ראשם לא תישא בתוך בני ישראל, את הסך הכל שלהם, אל תכליל עם כולם, יהיה להם סך הכל נפרד. ואפשר לקרוא את הפסוק, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל, שזה הולך, הוא תפקוד אותם, אבל לא בתוך בני ישראל, לא בשיטה של כולם. מכיוון ששתי האופנים נכונים, אומרה שיש שני פירושים לפסוק. זה שרש"י מביא שני פירושים, כל פירוש נותן לנו הבנה אחרת בפסוק. לפי הפירוש הראשון, מה אמר רש"י? כדאי הוא לגיון של מלך להיות נמנה, דיינו מונים אותם, אבל לבדו, לא ביחד עם כולם. אם אני אומר שהוא נמנה לבדו, אז איך אני קורא את הפסוק? אני קורא אותו, אך את מטה לוי לא תפקוד בתוך בני ישראל. הוא נמנה, אבל לא בתוך בני ישראל. הוא נמנה אבל לא בתוך בני ישראל. מניין בסוג אחר. בא אומר רש"י, לא, אבל יש פירוש שני. מה אומר הפירוש השני? הוא בכלל לא בגדר מפקד. למה? כי היה גזירה על כל הנפקדים, על כל אלה שנמנו, והם לא יכולים להיות בתוך הגזירה הזו, הם בכלל לא נמצאים בקטגוריה הזו של נמנים. זה עונה לנו גם על כל השאלות, ובעיקר השאלה הבולטת, למה רש"י לא מוסיף וגומר וכולי? כי רש"י לא רוצה להוסיף, הוא אומר, אני רוצה לרמז לך שהפסוק הזה לא חייבים לקרוא אותו ברצף, זה שתי אופנים איך לקרוא את הפסוק. אך את מטה לוי לא תפקוד, זה אמרה בפני עצמה. אם רש"י היה אומר וגומר, פירושו שזה פסוק שאני מיד חייב לראות עד תומו. רש"י רוצה לרמז שאת הפסוק הזה אתה לא חייב לקרוא עד תומו. אתה יכול לקרוא את החלק הראשון כיחידה בפני עצמה, ולא רק עד תומו. אז הוא לא יכול לרמז לי על ההמשך, כי הוא רוצה לרמז לך שזה גם יחידה בפני עצמה. וגם רש"י לא ענה את זה ולא אמר את זה שני פסוקים קודם, כי מה שכתוב בשני פסוקים קודם, שם כתוב רק ביטוי, לא עוד פוקדו בתוכם. אין שם שתי לשונות בפסוק. פה שיש שתי לשונות, אז הפסוק כאילו מחולק לשתי אמרות. כאילו הפסוק בא אומר לנו שתי דברים. אז פה רש"י אומר, זה בולט לי שזה שתי דברים שונים. קודם זה לא היה בולט, לכן רש"י לא יכל להסביר את זה קודם, רק עכשיו. וגם רש"י חייב להביא שתי פירושים, לא פירוש אחד, כי ברור, זה שני אמרות שונות. זה עד כאן פשוט להבין מה המיוחד של שבט לוי. אבל בואו נעבור בעיקר לחלק הפנימי של הדברים. החלק הפנימי של הדברים הוא דבר מאוד מעניין. יוצא כאן למסקנת הדברים, שמה יוצא? ששבט לוי נמנו או לא נמנו? תלוי, לפי שני הפירושים. לפי פירוש הראשון, נמנו רק בסוג מניין שונה. לפי הפירוש השני, הם לא נמנו. יצא בת קול ונתנה את זה סך הכל, הם לא נמנו, לא עברו אחד. לא נמנו, זה משהו שונה לגמרי. שני פירושים.
אבל
שבט לוי לא היה מטבעות. שבט לוי לא נתנו מטבעות. זה הבת קול אמרנו. המטבעות היה רק...
אבל את המטבעות עשו בזו של
נמנות? מטבעות של מי?
שאמרו מספר... כל אחד מביא אחד פחתי.
כל אחד מאיזה שבט?
לא.
מכל השבטים, שבט לוי לא הביאו מטבעות.
זאת אומרת, לפי הדעה שכן מנו אותם, לא מצוין איך מנו אותם?
מנו אותם דרך ה... כתוב בת קול, אבל לפי הדעה שמנו אותם, לא כאילו לא כתוב איך. הם נמנו, אבל לבדו, נכון? לפי הפירוש השני, הם לא נמנו בכלל. יוצא עם כך, שאם אנחנו מסתכלים על כלל עם ישראל, יש שלוש רמות בעם ישראל. כל השבטים נמנו כפשוטו, אחד אחד. זה רמה ראשונה. רמה שנייה, זה שבט לוי שהם נמנו, אבל לא כמו כולם. רמה שלישית, בכלל לא נמנו. מה עם שלושת, מה הרמז בשלושת הרמות הללו? או במיוחד, שאנחנו רוצים למצוא את שלושת הרמות בנו, אנחנו הרי לא לומדים עכשיו מחקר מה היה לפני 3,000 שנה במדבר, אם כן נמנו או לא נמנו. הרי התורה היא נצחית, התורה צריכה להיות אקטואלית להיום, כשאנחנו לומדים את הרמות הללו, אנחנו צריכים לדעת איפה אצלנו בלב שלנו, בחיי היום יום שלנו, יש לנו את שלושת הרמות הללו. נמנו כמו כולם, נמנו באופן ייחודי, או לא נמנו בכלל. מה זה שלושת הרמות הללו? אז בצורה מאוד מעניינת, בעבודת השם של יהודי, יש באמת שלושה דברים, שלוש רמות. כתוב שזה ההבדל בין קיום מצוות, לימוד תורה, מסירות נפש. מה הפירוש? קיום מצוות, כמה מצוות יש? 613, תייג. המצוות הם ממוספרים בגבול. כתוב על המצוות, בל תוסיף או בל תגרע. הכל מדויק. כל מצווה ומצווה יש לה את הגבול שלה. אתה רוצה להתעטף בציצית? יש לו גבול, יש רק 4 כנפות, אסור לך לשים 5, אסור לך להוסיף. בתפילין יש רק 4 פרשיות, אם אתה תרצה עכשיו להוסיף פרשה חמישית, אתה עובר על בל תוסיף, זה בכלל לא תפילין. שמגיע ל4 תאמינים בסוכות, זה 4, לא 5. אסור להוסיף חמישית, אסור להוריד ל3. כל מצווה ומצווה יש לה גבול. אין אפשרות להוסיף במצוות ואין אפשרות להוריד מהמצוות. זה הכל ממש מדוד וספור. זה במצוות. לימוד תורה לעומת זאת, מה קורה עם לימוד תורה? בלימוד תורה יש דבר מאוד מעניין. מצד אחד כתוב הפסוק על התורה, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. התורה היא בלי גבול. אתה יכול ללמוד את אותו פסוק ולהעמיק בו עוד, ופשט ורמז ודרוש וסוד ו70 פנים, ובכל אחד מה70 אתה יכול למצוא עוד 70. ולומדים תורה בעולם הזה, לומדים תורה בגן עדן, אז הרמה האלוקית בכלל. אין גבול לתורה שאתה יכול ללמוד על כל מילה ומילה. בלי גבול. אבל אם התורה הייתה בלי גבול אמיתי, אז גם לא היה שייך להגיד את הלשון ארוכה מארץ מידה. מה הפירוש של המילים ארוכה מארץ מידה? לארץ יש מידה. העולם יש לו מידה. העולם במפות יש מדידה בדיוק מה הגודל והשטח של כל מדינה, והעולם כולו, כל כדור הארץ יש לו מדידה. באים ואומרים שהתורה ארוכה מארץ מידה. המידה של התורה יותר ארוכה מהמידה של הארץ. הוא רחבה מן ים, יותר רחבה מהים. עצם הדבר שאנחנו מייחסים את האורך של התורה לדבר שהוא בעל מידה, רק מה אני אומר, הוא יותר מזה, זה עצמו מראה שהתורה היא בגדר של מידה, רק אני אומר, היא כזו מידה שאני לא יכול למדוד אותה. אבל אם התורה הייתה בכלל לא בתחום של מדידה, בכלל, אז גם לא היה שייך להגיד את הלשון ארוכה מארץ מידה. למה הדבר דומה? דוגמה שכתוב בתניה. מה הדוגמה שכתוב בתניה? ששכל, רעיון שכלי, אפשר למשש בידיים רעיון שכלי? לא. אם מישהו יבוא ויגיד, שמעתי היום כזה שיעור, הוא כל כך עמוק, אי אפשר למשש אותו בידיים. אם מישהו יגיד כזה דבר, אז מה כתוב בתניה? כל השומע יצחק לו. למה? הוא אומר דבר לא אמיתי, זה אמיתי, אבל זה בדיחה. למה? כי השכל כל כך רחוק מתחום של מישוש, שאפילו לומר על שכל שאי אפשר למשש, זה מגוחך. למה? כי הוא כל כך לא נמצא בתחום הזה, שאפילו אי אפשר להרחיק אותו ממנו. אבל אם יש דבר שאני יכול להגיד, למשל, יש לי פה משהו שהוא כל כך עדין, אי אפשר למשש אותו, לא שכל, משהו אחר, גשמי יותר, אני אומר אי אפשר למשש אותו, אז יש מקום לומר את זה. עכשיו נשליך את זה לענייננו. אם באים ואומרים התורה היא ארוכה ממידת הארץ, עצם הדבר שאני אומר שהתורה היא יותר ארוכה מהארץ, סימן שהתורה היא כן בגדר של מידה מסוימת. רק מה? היא יותר גדולה, יותר ארוכה מהמידה שאנחנו יכולים למדוד. יש איזה השוואה?
המצוות עצמות יש להם גבול, גם התורה עצמות.
נכון, נכון, נכון. אבל מצד שני, אבל מצד שני התורה, למרות שהיא מסבירה את המצוות, אבל בתורה עצמה בלמידה אין לך מעצורים, לא כמו בקיום של המצוות שיש גבול. זה שתי, אבל מצד שני מייחסים אותו לגבול. זה רמה שנייה, זה כאילו מה שדיברנו קודם, כל עם ישראל מונים אותם, הם בגדר מניין. שבט לוי לפי הפירוש הראשון מונים אותם, אבל לא מונים אותם ביחד עם כולם, זה מניין ברמה אחרת. זה כמו התורה, ביחס למצוות. המצוות זה בגדר מניין מוגבל. התורה, זה כאילו נאמר, זה בגדר מניין, בגדר של גבול, אבל ברמה אחרת, זה לא גבול ש... שלנו יש את היכולת למדוד את הגבול הזה. מה זה מסירות נפש? על מסירות נפש, זה כבר רמה כזו, שאין לה גבול בכלל, אין לו בכלל אחיזה. יהודי מתמסר לקדוש ברוך הוא, זה לא דבר שיש לו מדידה, לא מקום, לא זמן, לא צורה, לא... אפשר לתאר איך מוסרים את הנפש, מתי בדיוק ואיך עושים את זה. נו, יש איזה תוכנית איך בדיוק צריך להגיע לזה. זה ביטוי נפשי, ששמתגלה הביטוי הנפשי הזה, שיהודי מוכן להתמסר לקדוש ברוך הוא, אין לו גבול, אין לו מדידה, אין לו תיאור, אין לו אותיות, ולמעלה מכל גדר. זה כמו שאמרנו, הרמה השלישית, שזה בכלל לא בגדר מניין בכלל, לא שזה מניין ברמה אחרת, זה בכלל לא בגדר מניין. שלושת הרמות הללו, לא לחינם, זה מחולק כל עם ישראל, שבט לוי, ובשבט לוי עצמו שתי רמות. למה דווקא תפסנו את שבט לוי? כי התפקיד שהקדוש ברוך הוא יעד לשבט לוי ביחס לכל עם ישראל, זה בדיוק מתאים לשלושת הגדרים שדיברנו. מה התפקיד של כל עם ישראל? על כל עם ישראל כתוב שמה ההתעסקות של רוב עם ישראל. רוב רובם של עם ישראל מתעסקים מה שנקרא במנהג דרך ארץ. מה זה מנהג דרך ארץ? בעלי עסקים, עובדים לפרנסתם, כל אחד בתחום שלו. זה רוב עם ישראל, רוב עם ישראל עובדים.
חולין.
זה רוב עם ישראל. מה התפקיד של שבט לוי בעם ישראל? הרמב״ם כותב שזה לא רק שבט לוי, מי שנולד למשפחת שבט לוי, אלא כל אחד יכול, אם הוא רוצה, להיכנס במשפחה הזו של שבט לוי. מה התפקיד של שבט לוי? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. אפילו פרו במצרים, למה הוא לא העביד את שבט לוי בעבדות פרך? כי גם פרו הבין שכל אומה צריכה שיהיה לה את אותם אנשים שהם מלמדים אותם את הרעיונות, התורה, את הדרכים. אז פרו לא העביד, שבט לוי היו מחוץ לתחום. שבט לוי יש להם תפקיד בעם ישראל, ללמד את עם ישראל תורה. ללמוד לבד וללמד את העם. אז אם כך יוצא שכל עם ישראל הם בגדר של מצוות, ושבט לוי זה בגדר של תורה. כמו שדיברנו, כל עם ישראל נמנע כפשוטו, כי המצוות נמנים, ושבט לוי הוא בגדר של תורה. מה קורה לגדר של תורה? ארוכה מארץ מידה, נמנע אבל לבדו. בשבט לוי עצמו יש מישהו שהוא ברמה אחרת. מי ברמה אחרת? כהן גדול. כל הכהנים זה גם בשבט לוי. כהן גדול הוא מיוחד בשבט לוי. מה מיוחד של כהן גדול? הוא קודש קודשים. הוא נמצא בתחום מיוחד, הוא בכלל לא נמצא ביחד עם כל שבט לוי. מאוד מאוד מעניין שכתוב בפרשה רמז, דבר נפלא שנגיע לזה ברשי כשנלמד את המשך הפרשה. רשי אומר שכאשר התורה מדברת אחרי שמנו את כל שבט לוי, מנו או לא מנו, שתי הדרגות שדיברנו, כתוב בפסוק כל פקודי הלוויים אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כמה הם היו? כל זכר מבין חודש ומעלה 22,000, 22,000 לוויים היו. כשהתורה כותבת המילה ואהרון, שתסתכלו בחומש או תסתכלו בספר תורה, המילה ואהרון על כל אות וו א א ר' נון, על כל אות יש נקודה. גם בספר תורה על כל אות יש נקודה. מעל. מעל הוו, מעל האלף, יש נקודה. ידוע שכל מקום שבתורה יש נקודה מעל אותיות, הנקודה באה, תלוי, לפעמים יש נקודה על כל האותיות, על חלק מהאותיות, כל פעם הנקודה באה להוציא את המילה הזו ממשמעותו הפשוטה. אם יש נקודה על כל האותיות של המילה, פירושו שהמילה הזו יש לה משהו מיוחד. מה מיוחד? אז רש"י מתייחס, בדרך כלל רש"י מתייחס לנקודות הללו. רש"י מתייחס ואומר דבר מעניין. נקוד על ואהרון. למה יש נקודה על המילה ואהרון? לומר שלא היה במניין הלוויים. כי פשוטו, כשספרו את הלוויים ואמרו 22 אלף, זה חוץ מהארון. את הארון לא הכניסו במספר. כי פשוטו. למה הארון לא נכנס במספר? לפי שאנחנו מסברים בפנימיות הדברים זה מובן. הארון הוא כהן גדול. כהן גדול הוא לא שייך למספר בכלל. כל שבט לוי שייך במספר, אבל לא מספר כמו כולם, משהו ייחודי. כהן גדול הוא בכלל לא במספר, הוא מעל כולם. הוא קודש קודשים, הוא בית המקדש, הוא קודש קודשים, הוא משהו שהוא מבטא את המסירות נפש. זה משהו ייחודי. אז גם כפשוטו הוא לא היה במספר. עכשיו, קשור לענייננו, אנחנו נמצאים עכשיו בספירת העומר. זה קשור בצורה מעניינת לספירת העומר. על ספירת העומר, מה כתוב בפסוק? תספרו 50 יום. כך כתוב. זה הלשון. כמה סופרים בפועל? 49. יש כאן עריכות, למה? למה כתוב תספרו 50? למה כתוב תספרו 49? שזה הסברים רבים. אחד ההסברים אומר שיש שער ה-50, זה משהו מיוחד. כדי לקבל את השער ה-50, אם אתם תספרו 49, תקבלו במתנה, תקבלו את השער ה-50, תקבלו את העניין הזה של שער ה-50. גם פה רואים דבר מעניין. כמה ימים סופרים בפועל? 49. כשמגיע ליום ה-50, יש ליום ה-50 שתי רמות. יש ליום ה-50 רמה אחת שקוראים לו יום ה-50. אם קוראים לו יום ה-50, הוא קשור לספירה, עובדה שכתוב תספרו 50. רק לא סופרים אותו כמו שסופרים את כולם, סופרים 49, ואז אתה מקבל את היום ה-50, אבל הוא בגדר מניין. הוא אחרי 49, הוא בגדר מניין, רק לא כמו כולם. יש ליום ה-50 עוד שם, מתן תורה. מתן מלשון מתנה. אתה מקבל ביום הזה משהו שהוא לא בגדר, כתוב שבשער ה-50 יש שתי רמות, יש רמה שהיא קשורה ל-49, אתה יכול למשוך אותה. איך אתה מושך אותה? אם אתה ממלא את ה-49, אתה מושך את החלק הזה שאתה יכול למשוך. יש ב-50 רמה כזו שאתה לא יכול למשוך אותה. גם אם אתה תעשה את המקסימום שלך, אם מלמעלה לא יחליט הקדוש ברוך הוא לתת לך אותה במתנה, לא תקבל אותה. זאת אומרת שיש לנו גם שלוש רמות. יש לנו את הימים שאתה סופר לבד. יש לך את החלק הזה שאתה לא יכול לספור לבד, אבל בגלל שספרת אתה מקבל אותה. ויש לך דרגה כזו שאתה לא תקבל אותה בגלל שאתה ספרת. היא תבוא במתנה מלמעלה. זה מתאים לשלושת הרמות שדיברנו. מצוות, תורה ומסירות נפש. כל עם ישראל, שבט לוי בכללותה וכהן גדול. כל הרמות הללו, שעליהם דובר לפני 3,000 שנה בערך, שאז ספרו את עם ישראל במדבר, ושם היה להם שלושת הרמות. כל שלושת הרמות שעליהם אנחנו לומדים פה בפרשת השבוע, בפסוק הזה שהבאנו היום, שרשי אומר את שתי הרמות של שבט לוי, או נמנה אבל לבדו, או בכלל לא נמנה, בכלל לא נמצא בקטגוריה הזו, זה יהודי צריך להסתכל על הנפש שלו, על החיי היום יום שלו, ולראות איפה אני נמצא. כשיהודי מקיים מצוות ביום יום, הוא נוגע בצד המוגבל. כשיהודי לומד תורה, הוא נוגע בצד שהוא לא מוגבל, אבל הוא נתפס בהבנה והשגה. הוא למעלה מהגבלה, אבל אנחנו יכולים לקלוט את זה. ויש ליהודי את הרגעים האלה ביום שהוא מתמסר, את המסירות נפש שלו, את הנקודה הזו שאי אפשר למדוד אותה. זה נקודת זמן או נקודה נפשית. זה לא נקודה, זה לא נמדד אפילו בזמן על השעון. זה יכול לבוא באיזה שבריר שנייה כזו שפתאום מתעורר. הנקודה של המסירות נפש זה הנקודה השלישית, שהנקודה השלישית יש עליו ביטוי מעניין. מה אומר רש"י על הנקודה השלישית? שלא טעו בעגל. העגל זה היה עבודה זרה. שבט לוי בנקודה הזו לא רק שהם לא עבדו עבודה זרה, הם אפילו לא טעו בעגל. לא היה להם אפילו, יש לפעמים אדם שיש לו איזה מחשבה אולי, ובסוף הוא אומר לא, אני לא אעשה את עבודה זרה. יש אחד שאפילו לא נכנס לו בראש את האולי. זה מתי? כשמתגלה אצלו הנקודה הכי עליונה של המסירות נפש, אם זה מתגלה, אז לא תראו בעגל. כשזה לא מתגלה, אז יכול להתגנב מחשבה כזו, מחשבה כזו, ובסוף באה החלטה נכונה. כשזה מתגלה, אז לא טעו, אפילו אין טעות בכלל. וזה הנקודה שאנחנו צריכים לקחת את המעלה המיוחדת של הלוויים, הלוויים שבכל אחד ואחד, לעורר את הנקודה הכי עליונה, ולמשוך אותה עד לנקודה הכי תחתונה, להתחבר במסירות נפש לקדוש ברוך הוא, ואז נגיע למתן תורה, לנקודה של המתנה, שיבוא בעזרת השם בחג השבועות.